האם טעמי חול בעניין תראה כי העולם נראה לשימו שעדה? אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתקלקל מבורו, הנה הוא מתקלקל ומתקלקל העולם עמו. אם הוא שולט בעצמו, נדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בורו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כנה עילוי גדול הוא לבריות כולם ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. הוא כעניין מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה לשונם, כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים שמח, שנאמר כל צדיקים ישמח. בעניין אבני המקום שכך יעקב ישמר ראשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולם במקום אחד והייתה כל אחד אומרת על הידע הצדיק ראשו, והנה על העיקר הזה הראינו זכרונם לברכה במדרש קהלת שאמרו זה לשונם, ראה את כל מעשה אלוקים בשעה שברא ברוך הוא את האדם הראשון, את הלוב יחזירו על כל אילני אילן, עדן, אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ושיבחים הם, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תגלתי את כל עולם. טוב, מה רוצה עכשיו לשנה בקטע הזה? מה הוא בא לומר? הוא מביא כל מיני מדרשים, מה המשותף בין כל המדרשים שהוא מביא? ניקח את המדרש האחרון שהוא הביא בו, במדרש קהלת, כתוב, ראה את כל מעשי האלוהים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, פרשת בראשית לא מזמן. עמוד ראשית א',
אני רוצה שאתה אתמול יהיה מלא.
מה אני עושה? אני רואה כשאתה פה, אבל אני לא פה. זה הסיבה.
עכשיו צריך להציג לבוא.
טוב. שתה לב תוך כדי, רק את השם התחלנו לקרוא פה. בוא נתחיל מהמדרש האחרון בפסקה הזאת, בסוף העמוד. כתוב ככה, ראה את כל מעשה אלוקים. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחיל את עולמי. בשביל מה המשרד ישראל מביא את המדרש הזה? מה הוא רוצה ללמוד? איזה נקודה הוא בא ללמוד? בוא נראה את המדרש שלפני כן. בעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מרשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחד אומרת, עליי ינוח צדיק ראשו. נו מה? מה זה קשור למדרש הזה למדרש שקראנו עכשיו? בסדר, יעקב נוצא לישון, וכל הבנים אמרו, עליי ינוח צדיק ראשו. יש עוד מדרש, כשאדם השם נברא, שאומר לו, תן דעתך שתקלקל את העולם. נו, מה הקשר? עכשיו התשובה היא מאוד פשוטה. השאלה היא, אנחנו צריכים לשאול שאלה, אני לא יודע אם אנחנו שואלים שאלות בכלל, אנחנו עכשיו אומרים, התרגלנו לכל מה שרואים, זה בסדר, אלא שיהיה ככה. אבל לרגע לחשוב, באיזה שפה נגיד, לצאת מהקופסה נגיד ככה, או נגיד אחרת, אם מישהו היה נולד לא בגיל יום אחד, בגיל אפס, היה נולד פתאום בגיל 30, הוא היה מבין, תופס. איזה שאלה היה צריך לשאול בפעם הראשונה שהוא רואה את העולם? אנחנו לא חושבים שאלות כאלה, כי התרגלנו, כי ככה גדלנו. אבל אם אני משקפיים שפעם ראשונה נראה את העולם, והאם יש אלוקים בעולם, מה אתה צריך לשאול? מה זה?
מאיפה לך? כאילו, מה... לא, אני לא רואה, כאילו, זה איפה אתה יודע?
את מה? לא יודע את מה שאני רוצה... עוד פעם, אדם בגיל 30 פעם ראשונה רואה את העולם. והוא יש לו הבנה, יש לו שכל. לכאורה איזה שאלה היה צריך לשאול ברגע הראשון שרואה את כל העסק הזה?
איפה זה הגיע?
מאיפה זה הגיע? נגיד שהוא אמונה בהשם יש לו. אני לא צריך לשאול למה השם ברא את כל העסק. בשביל מה? כל כך הרבה בעלי חיים, כל כך הרבה הרים, גאיות, נמרים, ימים, בשביל מה השם ברא את כל הסיפור הזה? לאיזה צורך, לאיזה עניין, מה המגמה שלו בכל זה? והתשובה שהבסדר עונה לי זה בשבילך. האדם הוא מרכז העולם. שמענו חידוש. לא התורה וקיום המצוות. מרכז העולם זה האדם. עכשיו יותר מזה, לא רק בשביל מה שברא את העולם, התשובה היא זה האדם, אלא גם בשביל מה יש עולם הנשמות, בשביל מה יש תורה, בשביל מה יש חוכמה אלוקית, בשביל מה לומדים גמרא, הכל זה בשבילך, בשביל האדם. כשאני אומר בשביל האדם, כאן היה האדם הגשמי, עם הגוף. לא כתוב בשביל המלאך שיהיה בעולם הנשמות. זה לא, לא זה מה שכתוב פה. זה חידוש. זה הסתכלות אחרת על החיים. עכשיו נקרא עוד פעם את הפסקה מההתחלה ונסביר אותה. הוא אומר ככה, ואם תעמיק עוד בעניין, בעמוד רשודה, ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. העולם, כשאומרים עולם, כנראה עולם עם כל מה שיש בו. האריות, הנמרים, הכבשים, העיזים, הכל, הכל. מכשירי הכל, הכל, טלפון, כל מה שהשם ברא, נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם, מתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, שימו לב, הוא מקלקל העולם עמו. פה זה כל, זה מה שבא. האמת היא, במקום לקרוא את הקטע הזה פה, אני רוצה לקרוא מקביל לזה בספר נפש החיים של חיים וולוז'ין. בפרקים הראשונים בספר הוא מסביר מה זה אדם שנברא בצלם אלוקי. מה פירוש המילה אלוקי? מה פירוש המילה אלוקי? אז הוא אומר שהפירוש הוא אלוקים זה כוח, אלוקים זה כוחות. השם הוא האלוקים, דהיינו, השם הוא מניע את כל הכוחות בעולם. מה כאן הכוחות? נגיד, יש לי פס ייצור של מכונה ענקית עם 1,000 חלקים. בסדר? מה הכוח המניע את כל המכונה הזאת? זה כוח החשמל. אז למרות את הכוח החשמל אני לא רואה. אני רק רואה איך המכונה הזו יש לה 1,000 שלבים, כל שלב עובד. גם השלב השני עובד, גם השלב השלישי וכו'. וכל שלב יש לו כוח בפני עצמו, הוא מייצר חלק, הוא עושה משהו. אז כל השלבים האלה נקראים אלוקים, כביכול. זה אל, זה כוח, זה יכולת לעשות משהו. אבל מה מניע את כל הכוחות האלה? החשמל. זה המשל, אני משאל, אני רואה איך המים זורמים, אני רואה איך בעלי החיים אוכלים והם גדלים ומשמינים, ואני רואה איך הטיל מגיע לירח, ואני, אתה רואה את הכל, כל מה שאתה רואה זה אלוקים, זה כוחות. אבל מה מניע את כל הכוחות האלה? השם. השם הוא האלוקים. מה, אל תתבלבל, למרות שאתה רואה הרבה אלוקים, הרבה כוחות בעולם שפועלים ועובדים, השם הוא האלוקים. אז הוא לקח את המילה שהוא האלוקים, אמר אותו כפשוטו. עכשיו, מה זה האדם צלם אלוקים? הכי פשוט. יש לאדם כוח כמו לאלוקים. כמו שהשם הוא המנוע של כל העולם כולו, והוא מניע את כל המערכת, ובלעדיו הכל יתמוטט, כמו שבלי החשמל שום דבר לא יעבור. הקדוש הוא אמר, חבר'ה תקשיבו, אני אומנם מניע את העולם, אבל את הכוח הזה להניע את העולם נתתי לבן אדם, לאדם, ליהודי, רק לגוי אמת.
כמו ששאלו את רבי עקיבא, של הספר חדשה את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא מוציא מהעדה את הדור דבר מתוקן או לא, עדה לו שלא. אז אמר לו, רציתי להזכיר אותך רבי בנילה.
במילים אחרות, האדם היהודי הוא זה שמפעיל את העולם. הבנו? מה כתוב? ממילא יוצא שאנחנו ברא עולם עם כל המערכת שבו, עם כל הגשמיות שבו, עם יצר הרע, עם הסתרה האחרה, הכל הכל נועד לאיזה צורך? כדי שיבוא רפאל דיין, והבוקר יקום ויתפלל, ויהיה קשה לו לקום ויתאמץ ויקום, זה הסוף הפסקה הקודמת, אשר קבע שתצרו ותאבותיו, ונזכים מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדי דבק בו, כיוון שעושה את הפעולה הזאת, הבוקר, כתוצאה מזה, הוא מקיים את כל הבריאה כולה. למה? כי אחרי הוא ברא עולם עם מנגנונים פנימיים שמיועדים אך ורק כדי שהעולם יעבוד על פי רפאל דיין. עכשיו, כדי שהעולם יעבוד על פי המנגנונים של רפאל דיין, יש צורך לברוא יצר הרע. כי אם לא יהיה יצר הרע, רפאל דיין לא יתגבר על התאוות שלו, כי לא יהיה לו. אז למעשה, הוא לא יתקן כלום. אם הוא לא יתקן כלום, אז כלום לא יקרה. אם כלום לא יקרה, העולם לא יתקדם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? אבל אני רוצה שהעולם יתקדם לקראת הגאולה העתידה. ומה זה הגאולה העתידה? גאולה העתידה פירושו שינוי המציאות הגשמית בעולם. גשמיות? אז אני צריך לברוא גשמיות. גשמיות פירושו תאוות החומריות. זה הפסקה הקודמת. אגב, לא מדברים פה על יצר הרע. עצם העובדה שרפאל דיין אכל ארוחת בוקר, הוא נהנה מהאוכל הבוקר. אני מקווה שהאוכל טעים ונהנה את הרעשה. עצם העובדה, זה כבר סתרה אחרה, זה כבר שלילי. אני דורש ממנו לאכול ארוחת בוקר ולענות, לא אמר לך שלא. אבל תאכל ארוחת בוקר מתוך מניע רוחני, אלוקי, טהור.
זה מאוד דומה למה שאתה נאמר.
נכון, נכון. זה כולם באותו בית מדרש, הכל זה דברים שכתובים בספרים קודמים, זה הכל עניינים קבלים עמוקים, סודות שנתגלו להם. זה הכל אותו דבר. אין הבדלים בין כל ה... יש הבדלים דגשים, אבל בסך הכל כולם אומרים אותו דבר. אז יוצא פה, תראה, אני לא יודע, אנחנו צריכים להאמין במילים האלה. אבל אם נאמין במילים האלה, כל אחד צריך להגיד, וואו, איזה משמעות יש לכל פעולה קטנה שלי. לטוב ולרע. בוא נקרא עוד פעם את הפסקה הזאת כולה, ונראה לפי המהלך שהבנו אותו עכשיו, איך הדבר הזה הוא פילי פלאי. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אומנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל. זהו, זה לא נגמר שאתה מתקלקל, אתה לבד, ולבד יהיה לך גן עדן או גיהנום. לא זה הנקודה. הוא מקלקל העולם עמו. זה לרע ולטוב, ואם הוא שולט בעצמו, מה זה שולט בעצמו? מה זה שולט בעצמו? שהוא פשוט קם לתפילה בבוקר. אני לוקח את הדוגמה כל כך הפשוטה הזאת. שולט בעצמו. אני מגיע לסדר בוקר, קשה לי, ובכל זאת אני משתדל להמשיך ללמוד. זה כך שולט בעצמו. בא לי להתעצבן על החבר שלי, ולהכניס בו ככה, מתחת לחגורה, ואני לא עושה את זה. כי אני מתגבר, אני שולט בעצמי, לא לפגוע בו. ועוד ועוד ועוד, רשימה ארוכה. אני הולך ברחוב, והעיניים שלי משולט, אני שולט בעצמי. אז שאלנו בפסקה הקודמת, בשביל מה שהם ברא אותי באופן שאת צריכה להילחם עם עצמי. יאללה, שיעזור אותי. התשובה היא, מה פה שיעזור אותך? אתה לא, זה כמו שאחד בטירונות יגיד, למה המפקד מטרטר אותי לרוץ, לקפוץ, לעשות מסע אלונקות, לזיע, שיעזור אותי. הוא מכשיר אותך לתפקיד שלך. דרך זה אתה תהיה חייל מאומן לצורך ה... ביום ככה אתה בונה את החיילות שבך, מה זאת אומרת? גם פה בדיוק אותו הדבר. ואם הוא שולט בעצמו, הוא נדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו. עכשיו, מה זאת אומרת הוא שולט על עצמו ונדבק בבורו? שמה יעשה? פה כל דבר צריך לדייק. שולט בעצמו, נדבק בבורו. נו, מה זה נדבק בבורו? רפאל, מה זה נדבק בבורו? מה זה נדבק בבורו? והוא עוזב את מה? את העולם הזה. דהיינו מה? לא. איך עוזרים את הגשמות של העולם הזה? לא אוכלים, לא שותים, אני יודע מה, לא מעניתי שום דבר גשמי. לא, תראה, לא, לא זה הכוונה. נדבק בבוראו, הכוונה היא, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו. זה הנקודה, זה נקרא להידבק בבוראו. לא אומר לך לא להנות מהעולם, תענה, תחיה טוב, תאכל טוב, תישן טוב, אף אחד לא אומר לך לא. אתה זקוק ללכת לחדר בלילה, תלך, אין בעיה. מה בעיה שתלך? בתנאי אחד. בתנאי אחד. שאתה באמת זקוק לשעתיים האלה לתחון דיבור עם החבר'ה, עם החבר'ה. שבלי זה אתה תתפוצץ, אתה מחר, אתה לא תוכל ללמוד טוב. אתה לא תוכל לקיים מצוות, אתה כבר תשתגע. אבל אם אתה עושה את זה סתם, זה לא נקרא שאתה משתמש מן העולם רק להיות לא לסיוע, לעבוד בו. אין בעיה, תאכל ארוחת בוקר. אבל רק רגע, בשביל ארוחת בוקר, כמה זה צריך ארוחת בוקר שהיא תהיה שבע ויהיה לך טוב? 10 דקות, רבע שעה. אל תהפוך את זה לשעה, אל תהפוך את זה לחצי שעה. אתה אחרי ארוחת בוקר צריך ללכת לחדר קצת, לא יודע, לשטוף פנים, צריך לך שיניים, לארגן את עצמך קצת. עוד חצי שעה, אין בעיה. ואתה הפוך את זה לשעה וחצי, תגיע לי ב-10 בבוקר. זה כבר לא נקרא שאתה משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו. זה נקרא הפקרות, זה נקרא שלך לא אכפת לך בכלום. זה נקרא שאתה מחפש לטחון מים וזמן ולא לעשות כלום. צריך לדעת את ההבחנות האלה. להידבק בבוראו ולהשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, זה לא התנזרות ופרישות מן העולם. זה פשוט להבין את מקומך ואת יחסך לעולם. אגב, מי שחושב ועובד בצורה כזאת, הוא גם כשיש שיעור היבה ויבחר, ילך לבחור לעצמו את המקצוע שילך ללמוד בו, גם שם יהיה את הדברים האלה בחשבון. אנחנו, רובנו לא עושים את הדברים האלה בחשבון. רובנו לא עושים. אני רואה את אם שיעור ד' רובנו לא עושים. רובנו עושים חשבון כאלה, איפה מרוויחים יותר, איפה הלימודים פחות, איפה זה יותר מעניין, איפה זה... אף אחד עושה את החשבון, רק רגע, איזה אחד מהדברים האלה יוביל אותי יותר לעבודת השם? אף אחד לא עושה את החשבון יותר. אבל זה מה שכתוב. עכשיו תשאל אותי, ומה זה מעניין אותי, אם אתה עושה את החשבון האלה או לא, מה זה משנה? הוא אומר, זה בדיוק התפקיד שלך בעולם. ברגע שאתה מתגבר על הדחפים הראשונים שלך, ואתה משתמש בעולם הגשמי לצורך רוחני, בעצם מה עשית? תיקנת את הבריאה כולה. שינית את המציאות בעולם בכללותו. אל תגיד להם, אני לא רואה כלום. הנה, הנחתי תפילין. הנה, רפאל דיין, כמה יום בבוקר התפילה, היה קשה לו, הוא בא. ולא קרה כלום, העולם נשאר אותו דבר. במבט הגשמי, במבט הפנימי, מפתרים. אתה יודע מה גרם הפעולה של רפאל דיין הבוקר? מי יודע? אני יודע, אולי זה קרב את הגאולה בעוד דרך ב-5 שניות. ואתה בעוד 5 שניות, ועוד 5 שניות, אז כבר הגענו לדקה. ואם יש עוד 100 יהודים, זה כבר... ו-200, 300, ו-1,000, ו-2,000, 5,000, 100,000. אז אולי קרבנו את זה ב-5 שעות, ב-10 שעות, ב-12 שעות. אף אחד לא יודע. אנחנו לא יודעים את זה.
רק כשזה יקרה והגאולה תגיע, אנחנו נוכל לראות למפרע איך כל פעולה ופעולה שלנו הייתה חלק מהתהליך. זה מה שכתוב. תגידו, מה, הקדוש ברוך הוא בשביל גאולה הוא צריך לעבור דרכי? הוא לא חייב לעבור דרכי, הוא יכול לעשות את זה גם בלעדיי. אבל זה מה שהוא רוצה. זה הרצון האלוקי, זה יעבור דרכי. ולכן הוא בנה עולם עם מנגנון עצוב רק בשביל הנקודה הזו. לכן האדם הוא מרכז הבריאה. העולם כולו נברא לשימוש האדם. אני רק היום לא יכול להבין למה צריך 100 אריות בעולם ועוד 99 נמרים כדי שאני אעשה את רצון השם. אבל יש שם תפקיד. אני יודע מה התפקיד שלהם. יש תפקיד. למה יאיר לפיד נהיה שר האוצר? לא יודע, יש לו תפקיד. למה, לא יודע, כל דבר שקורה. אין שום דבר לא מתוכנן, זה דבר במקרה. אין שום דבר, אין משהו בעולם שלא נברא ונוצר כדי לשמש אותי. לשמש אותי, או באופן חיובי, באופן שלילי. אולי בא שר האוצר, קיצץ בישיבות, צעקות בישיבות, כדי שמישהו מתם יגיד רק רגע, רק רגע. למה אני מבין אותו? בשביל מה? אז יש לו תפקיד לברר אצלי את משמעות. אולי בשביל זה הוא בא. לא יודע, כל דבר. גירוש גוש קטיף. שמה אתה גירוש קטיף? כדי לברר אצלי מה היחס שלי למדינת ישראל, לממשלה, לשלטון. אני הרצתי את אריאל שרון כמעט. כי הוא היה כזה גיבור ומלחמה, או כי הוא... או שההסתכלות שלי עליו צריכה להיות באופן רוחני אלוקי ולדעת שהוא כלי ביד השם ולא יותר מזה. כל מיני דברים.
אבל זה רצון השם שיכלות את גוש קטיף?
אם לא הרצון הזה לא הכל, מה קרה בלי רצון?
איך זה רצון?
אתה הולך ברחוב, נופל לקבל מכה ברגל והוא מושפע בכל חודש.
למה?
בסדר, למה זה נושא אחר? אבל ודאי זה רצון השם. השאלה היא מה אני אמור ללמוד מרצון השם הזה?
אני רואה בו דבר, כאילו רק... יש לנו כמה בעיות, א', בגלל שיהודים, ב',
בסדר, זה שאנחנו עשינו עבירות וחטפנו, ואריאל שרון חוטף, והוא עדיין חוטף, זה גם פלך, הוא חי עדיין. אבל, בסדר, אבל צריך להבין, אתם לא גדלתם על המיתוס של אריאל שרון. אתם לא גדלתם על אריאל שרון, לא יודע איך את המילים נגיד. הוא היה מושא להערצה של כולם. זה כאילו, וואו. אין לכם, מלחמת יום הכיפורים, מי שהציל את המלחמה זה הוא. הוא כבר שוחרר מהצבא, כי לא רוצה להיות אותו רמטכ"ל. אז הוא התעצבן והתפטר מהצבא. וחצי שנה, שנה אחרי זה פרצה את יום הכיפורים. והוא גויס כאיש מילואים, בכלל לא בתפקיד של אלוף, זה תפקיד משני. כי הוא רוצה את לו תפקיד. ובתוך המלחמה, כל המערכת הצהלית קרסה. הרמטכ"ל איבד כיוון, האלוף פיקוד הדרום, בכלל לא הבין מה קורה אותו, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, הכל התבלגן. והיחיד שקרא את המפה, זה הרי שמון. היום שחררו גם את התמלילים בקשר שמדברים. אתה שומע שהרמטכ"ל התערד הרי שרון, ואומר לו, אל תעשה כך וכך. ועכשיו אומר, אני מסרב פקודה, אני עושה. קוראים אלוף פיקוד הדרום מתערב, שרו, אל תקח כוחות לאזור שם. מסרב פקודה, אני אקח. והוא הסביר, אומר, אני בשטח, אתם נמצאים במשרד, אני בשטח. והוא זה שיביא את הפריצה לפריצה לעבר התעלה, ונכנס לתוך מצרים. בעצם הוא הכניע את המצרים. כשסעדת הגיע לביקור בארץ, בפעם הראשונה, איך שהוא ירד מהמטוס? המילים הראשונות שלו, איפה גנרל שרון? מיד הלך אליו, לחץ לו יד, אמר, אתה גיבור. כי גוי, ערבי, מבין מה זה... זה המילים הראשונות, שירד מהמטוס, איפה גנרל שרון? אז יראו לו, זה הוא, זה אליו. לא, אולי לפני כן היה חצי יד ראש הממשלה, השני זה היה, רץ אליו. אחר כך לרמטכ"ל. וואו, אחר כך גוש אמונים, הרב צבי יהודה, יחד עם אריאל שרון, הוא ראה שהרב ציודה תופס חוט ואומר, אני לא זז מפה. אומר לאלוף פיקוד הדרום שבא לפנות אותו. אלוף פיקוד הדרום, כמו ההתנחלויות של היום, אמן. והרי שרון עומד לידו ופונה לאלוף הזה, צרב פקודה, אני אומר לך, אתה לא מתבייש ככה לגרש יהודי מארצם. זאת אומרת, אלוף, לא יודע איך לבלוע, כי הרי שרון הוא לא השייך, הוא שדם ראש ממשלה, הוא סוף סוף שדם שבן עניין בנה את כל יהודה ושומרון. טוב, בסוף הכל יתמות, כי הוא לא, התשובה היא, כי הוא לא עובד מתוך נקודה אמונית, הכל. ואנחנו הדתיים מאמינים נגררנו לתת אמון באדם חילוני, באדם שבאורח החיים הפרטי שלו הוא היה רשע, חלל שבת ואוכל נרות טרפות בכוונה, במזיד. נכשלנו בנקודה הזאת, הרצנו אדם לא בצורה הרוחנית והאמונית שלו. אולי זה גירוש גושקתי, אבל למה לא?
שזה לא, הימין לא בא עם תורה בעצם, זה לא שורד.
מה? נכון, צויין. אולי זה מה שבא ללמד אותנו. איך אמר זה? נו, שר השיקור, נכון. אורי אריאל. היה שנה, שמונה גושקתי, הוא דיבר תור שר, פתאום פרץ בבכי, ואמר, למה לא שמנו לב? למה שכחנו להאמין באלוקים? מה, לא, אך לא רואים שבלי אמונה אין כלום? זה תובנה שנולדה לנו והתבגרנו. אולי זה נקרא שכל העולם נברא לשימוש האדם. אין דבר בעולם שאין לו משמעות. לא תמיד אני מזהה את המשמעות מיידי. לוקח 8 שנים עד ששר במדינת ישראל מתחיל לפקוד באמצע נאום. זה דבר לא מצוי, זה דבר נדיר. דבר נדיר. והוא ממלמל, איפה, ככה, בפרח, פחות, שמעתי את זה, כאילו, איפה היה הראש שלנו? מה, לא חשבנו שבלי אמונה לא הולך? איפה האמונה? כאילו, לאן, הוא פתאום פרס את עצמו, ריבונו של עולם, איפה הייתי אז? כבר אז אורי אריאל הוא מראשוני גוש אמונים, הראשונים שרצו את השעור כאילו אומר, אני אז נתח את עצמי אחורנית שרצתי את ג'בלאות כי אריאל שעור היה בראשה הזה, וזה היה בנייה חילוני, לא בנייה אמונית. ואז זה התוצאות, ועוד זה מיליון דברים ונקודות בכל אופן, זה הנושא בפסקה הזאת פה לפנינו, להבין שהאדם הוא מרכז העולם ובידינו כל המערכת. הרמח"ל בעוד מקום אומר, שמע ישראל, השם הוא שם אחד, שמע ישראל, השם, השם, מה זה השם? מלך העולם, נכון? מה זה מלך העולם? גם של ארצות הברית, נכון? אז למה אתה אומר אלוקים? אתה מצמצם אותך. למה אתה עושה את זה? אתה כאילו מקטין את הקדוש ברוך הוא. תגיד, שמע ישראל, השם, אתה אלוקי העולם. למה אלוקינו שלי? למה רק של עם ישראל? השם אחד. התשובה היא, ודאי שהוא שולט גם ארצות הברית. אבל הוא אלוקינו, כי רק לעם ישראל נתן את הכוח לשנות את הבריאה בעולם. הוא אומר, אני אומנם מלך העולם, אבל את כל הכוחות שלי לקחתי ונתתי אותו לכם, לכל יהודי ויהודי.
אפשר לעשות גירוש נגד רצון השם.
מה זה?
יכול להיות שגירוש קטיפה נגד רצון השם, למה לא?
טוב, ודאי. גם כשאדם עושה, גם הנאצים היו נגד רצון השם. ודאי, פשוט, שהשם בחל זה. הוא כאב את גירוש קטיפה. הוא אומר, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה. כי אני חייב להעביר מסר מסוים שאני לא מבין למה השם בחר דווקא בצורה הזאת. הוא אומר, אני חייב לעשות את זה. ודאי זה נגד רצונו. זה כמו שתגיד, אבא נותן סתירה לבן שלו. ודאי זה נגד רצונו. נו, אז למה תיתן לו סתירה? כי בנסיבות שנוצרו אני חייב לעשות את זה. יש רצון בסיסי ויש הסכמה למהלך, שני דברים נפרדים. אולי שאני אומר, גם הרופא שמנתח את החולה, מה, למה שיחתוך בו? למה שיחתוך בו? אלא מה? אבל אין ברירה.
לא, אבל אם זה הרצון שלנו, כאילו, כביכול השם לא, לא קובע פה כלום. מה זה שהוא שלח את הכפה הזאת לאמצע?
כי אנחנו בהתנהגות שלנו הכרחנו אותו לעשות את זה. אבל
אנחנו מחליטים מה קורה.
לא, על ידי התנהגות, לא אני מחליט, אני אומר, אני רוצה מיליון דולר, אנשים יביא לי מיליון דולר.
לא, אבל...
אתה גם את המילה שלי, אני מחליט, כאילו אני דורש, אני נותן רצון ומקיים את רצוני. לא, ההתנהגות שלי היא זה שיוצרת את ההנהגה האלוקית. בהתאם להתנהגות שלי. אם ההתנהגות שלי א' ב' ג' ד' ה', אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול מנהל את העולם לפי ההתנהגות שלי. וכיוון שההתנהגות שלי יצרה מציאות, צריך לעשות גירוש גוש קטן. למרות שאנחנו לא רוצה לעשות את זה, כי אומר זה לא טוב לי, כואב לי, אני בוכה על זה, אני רואה את הילדים שלי, עם ישראל כואב להם, הם במצוקה. אבל לא נכון, אני, מה אני אעשה? אני החלטתי שאני מתנהל על פי ההתנהגות שלי. זה ההתנהגות שלך, אני מביאה את זה. כמו חובן בית המקדש, כמו גלות בית ראשון, זה מה שאני מבין כל הזמן צועקים. חבר'ה, השם לא רוצה להגיד את המקדש, אתם לא קולטים, אל תפסיקו להתנהג ככה.
אבל מה
מסכים
אליי,
אני לא בא להסביר עכשיו הסבר על כל אדם ואדם משם למה הוא סבא. זה לא, זה
חשבונות.
האבסורד הוא שדווקא
אנשים שעושים
את זה נושא, אין מלשם. לא, אתה אומר שאלה. נכון, אתה מעלה נקודות. זה נכון, יש כמה זוויות לראות את הנושא הזה. זה מעלה המון שאלות אמונה. ודאי, אחרי ריבוי כתיב היה משבר אמוני. היה משבר אמונה. אגב, הרבה מגוש כתיב, בשונה מיהודה ושומרון, היה בו אפס דקה שלו. כמעט אפס דקה שלו. יש יישובים ביהודה ושומרון, יש שם אחוז דקלשי מאוד גבוה. כי היישובים ביהודה ושומרון הם יישובים סגורים. ויישוב סגור שכולם דתיים, זה מציאות לא בריאה. זה מציאות לא בריאה, זה לא נורמלי. חברה צריכה לחיות בפתוח. אישה לחנות. בחנות נוצרים פקקים והתפרצויות שליליות. יש יישובים כמו בית אל, הכי תורניים, חבר'ה, לחלוטין ירו מהפסים.
מה זה לחיות תורמלי?
כמו בעיר שאתה פתוח, אתה יכול ללכת לבית כנסת כזה, אתה לא רוצה שלך בית כנסת אחר.
יש פחות קהילתיות, קהילתיות בארון סם, לא...
זה המינים.
לא שהשכנים כנסו לך לתוך הבית, בלי רשות וכוח לך לחזור
כמה. זה ביטי תרבי, בצורה הנכון. בגוש קטיף לא היה זה, היה משהו יותר בריא. המרחבים, החקלאות, לא יודע, הכל היה יותר רומן. בכלל היה אפס דקלשי. למה השם עשה את זה להם? אני לא יודע. אבל באופן עקרוני זה הנקודה.